ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו, בעזרת השם יתברך, השבוע, בעזרת השם, נקרא פרשת מצורע. וכל אחד מאיתנו אומר, לא מעניין, לא כל כך מעניין. צרת, כאב ראש, צרות, כמו שנשמע, משמע. ואנחנו אומרים, אבל יש כמה דברים מאוד חשובים בעניין הנושא של צרת. יש כמה נושאים חשובים בנושא הצרת שנלמד אותם היום, ויסביר לנו למה התורה מעריכה לדבר על זה גם בפרשת תזריע וגם בפרשת מצורע, מה שקראנו, מה שנקרא, כי באמת יש שם דברים מאוד חשובים. נתחיל בכך שהגמרא אומרת, יש גמרא מסכת סנהדרין שאומרת, מהו שמו של המשיח? אז אתם מכירים ודאי מי שכתוב ששילו שמו, עד כי יבוא שילו, ינון שמו, לפני הפסוק אומר לפני שמש ינון שמו, יש משורים חנינה שמו, מנחם שמו, ורבנן אמרה, חכמים מה היו אומרים, חברה דבי רבי שמו. מה פירוש חברה דבי רבי? אומר רשי, המצורה של בית רבי. המצורה שנמצא בבית של רבי, רבי דה נשיא, זה השמו של המשיח. מצורה, המשיח, מה, איך זה, למה, מסכן מה עשה? אומר רשי שם, שרבנו הקדוש, רבי דה נשיא, סבל חולאים, והיה חסיד גמור. ואולי זה הכוונה. ובאמת אני זוכר שכשלמדתי את הגמרא הזאת, מסכת סנהדרין, היה לי ממש פלא גדול, לא הצלחתי להבין את הגמרא הזאת, עד שפעם מישהו העיר את עיניי ואמר לי, תשים לב, מי הם האנשים המצורעים שמוזכרים בתורה? אז נסו רגע להיזכר, מי אנחנו מזכירים שקיבל צרעת בתורה? כולם זוכרים את מרים. מי עוד? משה. אלה שני האנשים שמוזכרים בתורה, משה ומרים. אלה שני המנהיגים שזכו להוציא את ישראל ממצרים, הם, עליהם נאמר מצורעים, בר מינה. אבל אם אני אגיד לכם מה שאומרת הגמרא, יהיה לכם עוד יותר נורא. אומרת הגמרא, באותה שעה שמרים לקטה בצרעת, כתוב שהיה איתה הארון. ואיפן אהרון אל מרים, והנה מצורעת. אומרת הגמרא מסכת שבת, מלמד שפנה מצרעתו, שגם הוא הצטרע. אז לפי הגמרא יש שלושה אנשים שכתובים בתורה שעברו צרעת, זה משה ואהרון ומרים. שלושה האנשים האלה הם אלה שלקו בצרעת, אנשים כל כך משמעותיים, להגיד שמשה ואהרון ומרים לקו בצרעת, זה דבר מאוד מופלא. גם בדברי הנביאים אנחנו מוצאים, שמי שלקה בצרעת, היו אנשים מאוד משמעותיים, מאוד חשובים. אחד הראשון שאנחנו כולנו מכירים, זה הסיפור של גיחזי, שהיה היד ימינו של אלישע הנביא, אלישע שהיה פי שניים ברוחו לאליהו הנביא. אז היד ימין שלו, הוא לקה בצרעת, עוד אישיות חשובה, וגם מה שאנחנו מכירים בדברי הנביאים על נעמן. נעמן שהיה שר צבא ארם, כן? מה שנקרא היום הוא סוריה, כן? הוא לקה בצרעת, והסיפור שם שהוא הולך לטבול בירדן, וכך הוא נטהר מצרעתו. אז אנחנו רואים עוד פעם שמדובר על אנשים חשובים. עוד יש, כתוב, מי עוד... אנחנו יודעים שלקה בצרעת, זה עוזיהו. עוזיהו שהיה אחד ממלכי יהודה, לקה בצרעת, ובאמת זה, תרשו לי להתעכב כמה דקות על הדמות של עוזיהו. עוזיהו היה מלך, שכשקוראים את התיאור שלו בדברי הנביאים, אז רואים שהוא היה מלך מיוחד מאוד במינו. כן, כתוב עליו שהוא מלך 52 שנה בירושלים, אין הרבה מלכים שמלכו 52 שנה. כמה מלכים? זה דוד, שלמה, לא זכו למספרים כאלה. 52 שנה הוא מלך. ויעש הישר בעיני השם ככל אשר עשה מציע אביו, והיה לדרוש אלוהים בימי זכריה המבין, הוא עימד לרפוא את השם, הצליח האלוקים. הפסוק אומר, יצא ונלחם בפלישתים, ויפרוץ את חומת גת ואת חומת יבנה ואת חומת אשדוד. קיצור, הוא היכה את הפלסטינאים של פעם, כן? ויעזרו האלוקים על הפלישתים ועל הערבים היוצבים בגור בעל והמעונים. גם את העמונים הוא היכה. ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים ויחזקם. ובנה מגדלים במדבר. יש פה תיאור ארוך. הוא נטע מטעים. היה לו צבא גדול. כל מספר ראשי האבות לגיבורי החיל, 2,600, צבא, 300,000. בקיצור, היה מלך חזק מאוד. מלך מאוד חזק. שונה מכל המלכים שהיו ביהודה לפני כן, שהם היו מאוד חלשים. הוא היה חזק, ממש מזכיר את דוד ושלמה, את העוצמה שהייתה לו. הוא קנה, גם מתואר פה הפסוק ש... ויחן להם עוזיהו לכל הצבא מגינים ורווחים וכובעים ושירנות, וגם היה חכם גדול, עשה להם חשבונות, איך לקלוע, מתוכנן טוב. וכחזקתו גבה ליבו עד להשחית, וימעול בהשם אלוהיו, ויבוא אליך לשם להקטיר על מזבח הקטורת. מרוב עוצמה ועושר, גם כלכלי, גם צבאי, גבה ליבו עד להשחית, הוא הלך להקטיר קטורת, והוא לא כהן, הוא מלך. ויבוא אחריו עזריהו הכהן, ועמו כהנים להשם 80 בני חיל, ויעמדו על עזריהו המלך, ואמרו לו, עזוב, אל תיגע, אתה אל תקטיר קטורת. אבל הוא היה מלא מעצמו, כן? ויזעף עזריהו, ובידו מקטרת, לא מקטרת, מקטרת הכוונה, כלי של מקטיר קטורת, ובזעפו הצרת זרחה במצחו לפני הכהנים מבית השם, מעל מזבח הקטורת. מלך כל כך חזק, כל כך עוצמתי, ממש, כשהוא עולה, 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 במקום שיהיה כמו דוד, מלא ענווה, הוא מתמלא מעצמו, ואז הוא פורץ את הגדר, הולך וטועה מרוב כוח, מרוב עוצמה, והוא מקבל צרעת. שוב אנחנו רואים שיש פה מציאות נוראה. עכשיו יש פרק בישעיהו, פרק שמתאר את הנבואה של ישעיהו שרואה את מעשה המרכבה. איך מתחיל הפרק הזה? בשנת מות המלך עוזיהו. אומר ישעיהו, ויראה את השם יושב על כיסא רם ונישא. שרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים לאחד, וקרא זה על זה ואמר קדוש קדוש וכו'. ובסוף, סוף הפרק הזה, אומר השם, דע לך, עם ישראל הולך לגלות. ויש פה מילים קשות, אשמן לב העם הזה, ואוזניו אכבד ועיניו אשה, פן יראה בעיניו ולבו יבין, ובאוזניו ישמע ושב ורפא לו. עד מתי? עד אשר האדמה תחרב. הכותרת של הדבר הזה, בשנת מות המלך עוזיהו, אומר שם רש"י, בשעה שנצטרע. למה זה קשור אחד לשני? לומר לך שבשעה שהמלך שהיה הכי קרוב, הכי קרוב להחזיר את עם ישראל לימי דוד ושלמה, כשהוא נופל, מבין ישעיהו שחלילה החורבן והגלות קרבים, ואז הוא אומר, ריבונו של עולם, אני מבין שאין ברירה. הוא רואה את המרכבה, אבל הוא גם רואה את המציאות למטה, כמה שהיא נוראה, ואז הוא מתנבא על החורבן. למה אני מספר את כל הדברים האלה? כי זה בדיוק הנקודה של צרעת. צרעת היא מגיעה לאדם גדול, נגיד כמו עוזיהו, שהוא כמעט הולך לגאול את ישראל ולא גואל אותם. משה אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך תגאל את ישראל. הוא לא רוצה. שבעה ימים מתווכח. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך, עוצמה כזאת, אם אתה לא מוציא אותה מן הכוח אל הפועל, היא הופכת להיות לא עליכם צרעת. מרים. עוצמה של מרים. נבואה של מרים, אין כמוה. היא התנבאה לפני על הגאולה. כשהיא בעוצמתה לא מובילה את הכוח פעולה למקום הנכון, תואר, צרעת. אהרון, אותו דבר. עוזיהו, אותו דבר. אומרת הגמרא, איך נקרא המשיח? המצורע של בית רבי. יש לו כוח להביא ברכה, והיא לא מגיעה. אז מה קורה? הוא הופך להיות חלילה מצורע. דבר נורא. כך הפסוקים האלה. ולכן, אנחנו לפעמים מוצאים בתפילות, כך כותב החידה בספר עבודת הקודש, תפילות היא רצון וכולי, אנחנו מכוונים את דעתנו לדעת רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו, ולדעת יותם בן עוזיהו. מי זה יותם בן עוזיהו כשאנחנו מכוונים את דעתו? שימו אותו ברשימה אחת יחד עם רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו. מה הקשר? אז כתוב שיותם בן עוזיהו היה הבן של עוזיהו, שהוא היה צדיק והוא ניסה להחזיר את הקלקול של בית אביו למקומו, לא כל כך עלה בידו, אבל הוא ניסה. והוא האדם שלמעשה היה הכי קרוב לקודש ולא חטא. אלא מה, זה כבר היה מקולקל, אביו קלקל ולא היה אפשר לתקן. הדבר הזה דבר מאוד מעניין, כך כותב האריז"ל בשם הזוהר, הוא אומר, מה זה צרעת? מכתש סגירו. ככה מתרגם התרגום. הוא מסביר מה הכוונה. סגירו דנהורה אילאה דלא יתגלה. כשיש נהורה אילאה, יש אור עליון שלא מתגלה בעולם הזה, אז הוא יוצא באופן שכזה. ולכן כשהתורה מספרת לנו על המכה הזאת, היא מספרת את זה כאן בפרשיות האלה, מיד אחרי פרשות של בליית המשכן, שבבליית המשכן נדב ואביהו קלקלו, וקרה מה שקרה, והיה אסון גדול, באה התורה ומתארת את שתי הפרשיות שלו, ואומרת, תדע לך מה קורה כשיש אור גדול, ולא נותנים לו לצאת מן הכוח או לפועל, זה מה שקורה. ולכן התורה מביאה את שתי הפרשיות האלה לפני שמגיעה לפרשת החרמות, שהפרשת החרמות היא הפרשה שמתארת איך נכנסים אל הקודש בלי תקלה. איך נכנסים לכתיר קטורת בלי תקלה. איך נכנסים לקודש הקודשים ויוצאים בשלום. נכנסים בשלום ויוצאים בשלום. נכון? זה לומדים בפרשת החרמות. בין פרשת שמיני שבה הייתה תקלה לבין פרשת החרמות שבה התורה מלמדת איך נכנסים ויוצאים אל הקודש בשלום, יש שתי הפרשיות האלה של תזריע עם הצורה, של הפרשיות שעוסקות ומלמדות. תראה מה קורה כשיש ברכה כל כך גדולה ולא יוצאת בצורה נכונה. למה אנחנו לומדים את זה כאן עכשיו, בדיוק בשבוע הזה? מכיוון שזה השבוע שבו אנחנו עוסקים בכוח המיוחד של עם ישראל. שעם ישראל יוצא מגלות לגאולה, חודש ניסן, כמו שלמדנו בשבוע שעבר, לא רק פעם בחודש ניסן ההוא יצאו ישראל מגלות לגאולה. הרבה דברים טובים קרו בחודש ניסן, המשכן הוא כאן בחודש ניסן, בראש חודש ניסן, עכשיו אנחנו בכל ימי הנשיאים, אלה ימים שבהם אנחנו עוסקים בחנוכת המשכן, על ידי הנשיאים, י' וניסן, זה היום שבו עם ישראל זכה להיכנס לארץ ישראל, זה החודש שנגאלנו בו וגם עתידים להיגאל בו. זה החודש שבו עם ישראל ניצל מגזרת המן, ובו תלו את המן ממחרת הפסח. עוד הרבה דברים. זה היום שבו חזקיהו מודה לקדוש ברוך הוא בליל פסח, שבו מלך אשור מת. הרבה ישועות קורות לעם ישראל בחודש ניסן, ולכן חכמנו אמרו, ניסן יגאלו, ניסן עתידים יגאל. ואומר אורחם הקדוש, והזכרנו זה שבכל שנה, בחודש ניסן, אנחנו יוצאים עוד מן הכוח על הפועל. עוד עוצמה שנטעו בנו אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, יוצאת מן הכוח אל הפועל, וכך מסביר רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי, גאון עוזנו ותפארתנו, את המילים גומל חסדים טובים, בברכת מגן אברהם. מה זה גומל חסדים טובים? כמו שכתוב על ויגמול שקדים, ויצו פרח ויצו ציץ ויגמול שקדים. מה פירוש ויגמול שקדים? השקדים שהיו בפוטנציאל נמצאים בתוך העץ, עץ השקד, הם יצאו פרח ובסוף ציץ פרח, בסוף ויגמול שקדים, הפרי יצא מן הכוח אל הפועל. ויגמל, כמו ילד שנגמל, כבר הנה הילד כבר נמצא פה, יצא מן הכוח, כך זה גומל חסדים טובים, השם הוא מוציא את החסדים הטובים שהיו בגניזו עד עכשיו, והוא מוציא אותם מן הכוח אל הפועל, זה נקרא גומל חסדים טובים. וזה מה שקורה בחודש ניסן, הדברים יוצאים מן הכוח אל הפועל. העצים שהיו עד עכשיו כנוסים, קפואים, משך כל השנה כולה, הנה הסתיו עבר, הגשם חלף, הלך לו, הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, וכל הטון ישמע בארצנו, התאנה חנתה פגיה, והגפנים סמדה נתנו ריח, אז עם ישראל, יאללה, קום, התעורר, התעוררי מאפר קומי, קומי לך ראיתי יפתי הולכי לך. זה הזמן שבו כל הבריאה כולה יוצאת מן הכוח אל הפועל, זה הזמן שעם ישראל כולו יוצא מן הכוח אל הפועל, וזוכה באמת לגאולה. לכן אנחנו בחודש הזה מזכירים את הכוח הזה, שעניינו גם כמה חשוב שעם ישראל, את הכוחות הגנוזים שיש בתוכו, יוצאים מן הכוח אל הפועל. וחלילה מה קורה אם עם ישראל לא מוציא את הכוחות מן הכוח אל הפועל, באיזה אופן זה יוצא בצורה לא בריאה ונכונה. אנחנו נעסוק בהלכות האלה, הלכות של פסח, 30 יום קודם הפסח, אפילו פחות מ-10 ימים קודם הפסח. יש כמה וכמה הלכות חשובות. קודם כל נזכיר את ההלכה שקשורה להלכות שביעית. אנחנו השנה מוצאי שביעית, ולהרבה מאיתנו יש יין שהוא יין של שביעית. וצריך לדעת שזמן ביאור של היין של שביעית הוא בערב פסח. מה זאת אומרת זמן ביאור? התורה אומרת שמותר לנו להשתמש בפירות שביעית כל עוד יש לחיה בשדה. זאת אומרת, יש בחוץ ינות, גפנים, ענבים, יש עדיין עצים פה ושם שעדיין נשארו עליהם ענבים, אז אם יש לחיה בשדה, מותר לך בבית להחזיר. מתי קלה לגמרי אין בכלל לחיה בשדה? זה בתקופה הזאת, דיברנו על זה לפני כמה חודשים, את הכללים האלה של ביאור שביעית. והרב עליו השלום היה תמיד אומר, אנחנו פוסקים בהלכות שביעית, כמו הרמב״ם, הוא אמר הדערה, הוא אמר הדעתרה של ארץ ישראל, הוא פוסק בהלכות שביעית, ואומר שכשמגיע זמן ביאור, דיינו, מגיע ערב פסח לגבי ענבים, אז מבארים אותם לגמרי. יש דעה שאומרת, מה זה ביאור? תוציא, תפקיר, תחזור הביתה, תחזור אחר כמה דקות, לאף אחד לא לקח, אתה יכול לזכות בזה מן ההפקר. הרב עליו שלום לא נקט בשיטה הזאת, אמר, אם עושים את זה יחד עם היתר מכירה, זה בסדר. אבל בלי היתר מכירה, לחלוק על הרמב״ם, אנחנו לא עושים את זה. לדעתו, ביאור זה ביאור. אבל, כתוב בהלכה שגם כאשר אדם מבאר, הוא יכול להשאיר מזון שלוש סעודות. אז לכן, אם אדם עושה את הביאור של היין, אוצר בדין שיש לו בערב פסח, הוא יכול להשאיר מזון שלוש סעודות לא רק לעצמו, אלא גם לבני הבית. זאת אומרת, הוא יכול להשאיר, אם יגיעו לו לבית 20 אורחים, כל אחד שותה 4 כוסות, אז הוא יכול להשאיר לכולם, לכל אחד, יין לסעודת ליל הסדר, לסעודת פסח בבוקר, וגם לסעודת אחרי הצהריים או מוצאי, שלוש סעודות להשאיר, אבל יותר מזה לא להשאיר. כמו שאמרנו, יש דעה שאומרת, אם אתה מפקיר ולוקח חזרה, מותר לך, הרב לא פסק כשיטה הזאת, רק אם זה בצירוף יותר מחירה. אז אני אומר את הדברים האלה, שאנחנו נזכור, מי שיש לו בבית יינות של אוצר בדין, קודם כל חשוב מאוד להשתמש בפירות האלה, ביינות שביעית, יש בזה מענה גדולה, הרב היה אומר, שזה מצווה להשתמש לאכול פירות שביעית, אבל עד זמן ביאורם, זמן ביאורם כמו שאמרנו עכשיו, אז לשים לב שמי שיש לו את היין הזה, להשתדל לסיים אותו, ואם יש לו עודפים, תחלק אותם לחברים שלך, העיקר שיסיים את השימוש ביין הזה של אוצר בדין עד ערב פסח, פלוס שלוש סעודות לך ולחבריך. עוד נזכיר כמה הלכות שקשורות בנושא הזה. החינוך אומר, למה אנחנו מזכירים את 30 יום קודם החג, דורשים בהלכות החג, כדי שיזכרו ישראל הניסים הגדולים שעשה להם השם יתברך ולאבותיהם, וידברו בם ויודעים לבניהם ולבני בניהם, כי חלק מהמצווה שאנחנו עוסקים בהלכות, זה שתוך כדי ההלכות, אנחנו גם נזכור, נדבר בניסים שהשם עשה, ונזכור לספר לבנינו ולבני בנינו. גם כותב בית יוסף, על המילה שואלים ודורשים בהלכות החג 30 יום קודם החג. מה זה שואלים ודורשים? שואלים. שואלים, שאלות, תשובות. מותר, אסור, מה זה דורשים? זאת אומרת דורשים, תסביר, תגיד, אנחנו לא אוכלים חמץ, למה? כי החמץ זה מבארים את... כשמנקים את החמץ, מבארים את היצר הרע. וכן על זה הדרך, אתה מסביר את אגב ההלכה, אתה מסביר את הטעם של ההלכה. לא רק את ההלכה כמות שהיא, אלא שואלים וגם דורשים. תן סביב זה דרשה. כמו שהרבן יוסף חיים בעל הבן איש חי בספרו, על כל ההלכות, לפני כל ההלכות, היה מוסיף את הנשמה של ההלכה. למה זה? מה הטעם בדבר? כך אנחנו גם כן היום עושים, כי כל פעם אתה לומד את ההלכה, אתה מסביר גם את החיות שבתוכה, למה השם ציווה אותה. והדבר הזה הוא דבר חשוב, וגם כתוב באמת שהדבר הזה, שמי שמזכיר פסוק בעונתו, אומרים חכמנו בברייתא במסכת סופרים, כל המזכיר פסוק בעונתו מעלה עליו הכתוב, כאילו בונה מזבח חדש ומקריב עליו קורבן. אתם עכשיו לומדים פסוק בעונתו. אתם לומדים הלכה שהיא בזמן שלה, כן? דבר בעיתו המטוב, אומרים חכמי מסכת סופרים, כאילו בנה מזבח חדש ומקריב עליו קורבן. לכן אנחנו עוסקים עכשיו בהלכות שקשורות להלכות שיש בהן נפקמין ההלכה למעשה. אנחנו נעסוק היום קצת בהלכות בדיקת חמץ. למרות שאנשים לפעמים חושבים, אומרים, בדיקת חמץ, אשתי מנקה את כל הבית, עושה אותו חדש, מה אני אבדוק בדיקת חמץ? אז יש לנו כמה וכמה הלכות שאנחנו נחזור עליהן, דבר בעיתו מה טוב. דבר ראשון, אומר השולחן ערוך, בתי כנסיות ובתי מדרשות, צריכים בדיקה מפני שהתינוקות מכניסים בהם חמץ. זאת אומרת, בדיקת חמץ היא לא רק בבית, במשרד, בחורי ישיבה, בישיבה, בנות שלומדות באולפנה, בכל מקום. בכל מקום שאדם רגיל להכניס להם חמץ, אפילו לא בביתו. ביעור חמץ יכול להיות לאדם, אדם יכול חלילה לעבור על בעל יראה ובעל ימצא, אם הוא הזמין לשלוח חמץ, והחמץ נמצא בדרך. היום יש כאלה שקונים בצורה מקוונת, כן? הוא מזמין דרך האינטרנט מזון ושלחו לו. ואם הוא הזמין חמץ ונתקע בדרך, הוא כבר קנה את החמץ, החמץ בדרך עוד לא הגיע אליו, הוא בדואר באיזה מקום, כן? החמץ הזה שלו, לא, יש ברשותך חמץ. התורה אמרה, לא ייראה, לא יימצא. אפילו אם אתה לא רואה, יש לך בארצות הברית, מחסן עם חמץ. אתה עובר על בעל ייראה או בעל יימצא, נמצא, למרות שאתה אומרת, אני לא רואה אותו, זה לא משנה. לא רואה, כן רואה, זה שלך? אסור שיהיה ברשותך חמץ. זה הדבר ש... תמיד מזכירים את הסיפור שהרב מספר, היה סיפר על אותו יהודי שהיה לו חביליו. היה לו מחסן של חלקום, שהיה חמץ, והוא בא לרב בערב פסח, אחר חצות, ואמר לו, הרב, שכחתי מה המחסן הזה, נזכרתי בו עכשיו, הרב חיפש לו, אמר, לא מחפש כולות, מחפש את ההלכה כתקנה. אמר לו, ההלכה כתקנה, צריך לשרוף. אמר לו, אבל הרב, זה הרבה כסף. אמר לו, נו, בגלל שזה הרבה כסף, ואתה, גם שעשית ביטול, ואמרת כי אפרא דארא, לא על זה כיוונת, זה לא אפרא דארא בעיניך. ליבטל ביר כאפרא דארא. הלך אותו יהודי, שרף את כל החלקום שהיה לו. והרב תמיד היה מזכיר אותו לשבח, והרבה דברים טובים יצאו מאותו מעשה. למה אני מזכיר את זה? מכיוון שגם אם אתה לא רואה את החמץ, אבל הוא שלך. אדם חלילה עלול לעבור על בעל יראה ובעל ימצא. לכן אדם צריך לדעת שהוא חייב לבאר חמץ מכל מקום. אחד המקומות הכי מצויים שיש בו חמץ, זה המכונית שיש לבן אדם. אדם יש לו מכונית, אז הוא חייב לנקות אותה. כמו שאומר הרמה בשולחן ערוך, שאדם צריך לבדוק כיסים, בתי ידיים של בגדים, שנותנים בהם לפעמים חמץ, אוטו זה הדבר שיש בו הכי הרבה חשש. למה? אנשים לפעמים אוכלים באוטו, נופל תחת הכיסא, נופל בפינה, יש הרבה פינות באוטו, יותר מאשר בבית. אז אדם צריך לבדוק את החמץ בליל 14, לא חייב נר, כי נר זה אולי קצת מסוכן בתוך האוטו, אבל פנס. אפשר לבדוק עם פנס או עם דרך אחרת, ולבדוק את האוטו. השאלה היא אם אדם צריך לברך כשהוא בודק את האוטו? לכאורה כן, מה ההבדל? למה? הרי זה חובה, אם אמרנו שזו חובת חז"ל לבדוק חמץ, אשר קדישנו מצוותיו וציוונו, וגם זה ציוונו. אלא מאי, בדרך כלל אדם בודק את האוטו כשהוא כבר בדק את הבית שלו, נכון? כשבדקת בבית וברכת, בברכה הראשונה אתה מכוון גם על האוטו. וזה שאתה הולך מהבית לאוטו, זה לא נקרא הפסק. למה שזה עדיין, עדיין באותה מחשבה, יש תשובה של רב הפעלים, גאון עוזרנו תפרטנו, על אדם שהניח תפילין בבית קטנות, והולך לבית כנסת, ומניח בכנסת תפילין גדולות. אז הוא שואל אם הוא צריך לברך, הוא אומר, זה לא נקרא הפסק, אם דעתך בברכה הראשונה, גם על, גם על, גם על התפילין שאתה מניח לבית כנסת, זה לא נקרא הפסק, אם זה אתה בדעה אחת, גם פה לא נקרא הפסק, ואדם יכול בברכה שהוא מברך בבית לכבן גם על האוטו, הוא מברך בבית לכבן גם על המחסן, גם עם המחסן מחוץ לבית, או על המשרד, הוא קופץ נוסע למשרד, שזה לא מרחק גדול, עדיין אין בזה שיח דעת. שמה יאמר אדם, בשביל מה אני אבדוק? הרי שלשום לקחתי את האוטו לניקוי יבא, לניקוי שמה, וניקו את האוטו. אז השאלה הזאת היא באמת לא רק על המכונית, אלא על כל הבית. אז אדם, שמה אני בודק חמץ בבית? הרי אשתי הצדיקה מפורים, אולי עם ט"ו בשבט כבר נקטע את כל הבית. אז מה אני מנקה, מה אני בודק? מה יש לי לבדוק? אבל זה לא נכון, ההלכה אומרת, כך אומר שולחן ערוך, נקרא לכם ההלכה, בסימן ת' למד ג' סעיף י' א', המכבד חדרו בי' ג' ניסן, מכוון לבדוק החמץ ולבערו, ונזהר שלא יכניס שם החמץ. אדם עשה בדיקה ביום י' ג', ניקה, שם מדבקה על הדלת, לא להכניס חמץ. נזהר שלא יכנסו חמץ, הנה כבר בדק בי' ג', כבר ניקה, כבר הכל זה, כבר שם סרט לא להיכנס. אף על פי כן, אומר השולחן ערוך, אף על פי כן צריך לבדוק בליל י' ד'. ככה חכמים תקנו, חכמים תקנו שליל י' ד', בודקים את החמץ לאור הנר, ככה מתחילה מסכת פסחים. אז לכן אנחנו לומדים שגם אם אדם כבר בדק בי' ג', לא רק ניקה בי' ג', ניקה ואף על פי כן, אומר השולחן ערוך, צריך לבדוק, כי כך תקן חכמים, ויש לזה בטח טעמים גדולים וחשובים, כן? אז הנה למדנו שגם מי שניקה צריך לבדוק, אותו דבר, אם זה נכון לגבי הבית, זה גם נכון לגבי האוטו. אף מי שניקית את האוטו לפני כן, וכבר המנקה קיבל תשלום כפול, הניקוי כפול. הוא באמת, אבל תבדוק, תסתכל. אם יש פינות באוטו שאתה לא יכול להגיע להם, יש שם אולי כמה פרורים של סומסום שנפלו מאיזה מאפה, שזה ודאי חמץ הסום, סומסום עצמו לא חמץ, אבל הסומסום שנאפה יחד עם... אם הוגה, זה כבר בלה מהחמץ, דבוק בו חתיכת חמץ, ושם אתה לא יכול להגיע לפינות האלה, כשם, אז שם אתה תשפוך איזה חומר ניקוי כזה, שהופך את זה ללא ראוי לאכילה. וכתחילה אנחנו לא עושים את זה, אבל בדיעבד, זה מה שאנחנו עושים, כתוב בהלכה, שאם אדם מחפש בחורים ובסדקים, ומשהו לא מצליח להגיע, יסגור את זה בטית. כך כתוב בהלכה, לסגור את זה בטית. מה הוא לסגור את זה בטית? שלא, שאי אפשר להגיע לשם. גם פרורים קטנים, סגור, אני זוכר שהרב עליו השלום, היה בערב פסח, עובר בכיורים, בחיבור שבין הכיור לבין השי. שם זה מקום שהם מתחבים שם הרבה פרורי חמץ. היה מנקה ככל יכולתו, אחר כך היה לוקח איזה סיליקון, אז לא היה סיליקון, היה גבס, מעבר אותו עם מים, וסוגר שם את הפינה בין הכיור לבין השיש, כי זה המקום שבדרך כלל מסתתר שם החמץ. כך גם אדם בביתו יעשה. הוא במכונית שלו, לא צריך, באוטו לא צריך גבס, אבל מנקה על מקום שידו מגעת, מה שמדו לא מגעת, או שהוא פוגם אותו, או שהוא סוגר אותו עם גבס וכדומה. יבוא אדם ויאמר, וזו שאלה נפוצה, כבוד הרב, אני בליל הסדר לא אהיה בבית עד אחרי החג. האם אני צריך בדיקת חמץ? אדם אומר, אני יוצא, לא בליל הסדר אני יוצא, לא בדיקת חמץ, אני יוצא כבר יומיים קודם. הולכים להבראה, לא רוצה שאישי תעבוד קשה. האם האדם הזה פטור מבדיקת חמץ? האם האדם הזה יכול להשאיר חמץ בבית שלו? אז אנחנו לא צריכים לנחש. זה כתוב מפורש בשולחן ערוך. בשולחן ערוך, המפרש מיבשה לים, או יוצא בשיירה, ואינו מניח בביתו, מי שיבדוק תוך 30 יום, זקוק לבודקו. זאת אומרת, אם אתה יוצא מהבית שלך, תוך 30 יום לפסח, כן? ולא יהיה מישהו אחר שיבדוק במקומך. אם יהיה מישהו אחר, הבן שלך נמצא, הבת שלך נמצאת, אשתך נמצאת, זה בסדר. אז הם יעשו את הבדיקת חמץ. אבל אם הם לא נמצאים, והבית ריק, אתה, לפני שיוצא, לילה לפני שאתה יוצא מהבית, אפילו ביוד, יוד א', לא משנה מתי שהוא, תעשה בדיקת חמץ, זקוק לבודקו. ואתה תגיד, טוב, אני לא נמצא. אין לו נמצא. חובה עליך. אם יצאת לפני פורים, דיינו לפני 30 יום קודם הפסח, אז אתה פטור מלבודקו. אם כן, יש חשש שתבוא בתוך הפסח. אבל אם אתה יצאת מהבית בתוך 30 יום, זאת אומרת, אחרי פורים כבר יצאת מהבית, אומר השולחן ערוך, צריך לבדוק אותו. כך, לפי זה יוצא, שגם אם אדם אומר, אני לא משתמש, לא מתכוון להשתמש באוטו, יש לי שתי מכוניות, באוטו הזה אני לא אשתמש. לא פותר אותך מכלום. חובת הבדיקה קיימת עליך, גם אם אתה לא משתמש, מכיוון שמצוות ביעור חמץ קיימת גם אם אתה לא רואה את החמץ. חמץ שלך, בכל מקום שהוא, עוברים עליו על, לא בא לי ראה, אבל בא לי מצא. אתה עובר על בא לי מצא, יש לך חמץ ברשותך, אתה עובר עליו. לכן אדם צריך לעשות את הבדיקה ערב לפני שהוא יוצא, לא בערב, כי ערב זה זמן שאדם יכול לבדוק טוב. ביום, תגיד מה, ביום יש לי יותר אור. נכון, בגלל שיש לך ביום יותר אור, אתה בודק את הכל ביחד. אתה מסתכל, אבל אתה לא מסתכל בפינות. כשאתה בודק עם נר, אתה בודק, עכשיו אני בודק את אזור החלון, עכשיו אני בודק את אזור הארון, עכשיו אני בודק את המשחות שיניים, לראות שאם יש שם משהו חמץ, עכשיו אני בודק איפה שהספרים, אם יש שם סידורים עם חמץ, עכשיו אני בודק את המקרר, עכשיו אני בודק את המקפיא, אז אני בודק כל פעם קטע, קטע, בלילה, כשיש חושך ואתה הולך עם נר, אתה בודק כל פעם נקודה מסוימת, וזו הבדיקה הרבה יותר טובה מאשר אתה בודק את כל הסלון בבת אחת. ככה לא בודקים. אני חייב לספר לכם, כשהרב עליו הסלום היה עושה בדיקת חמץ, בדיקת חמץ שלא הייתה לוקחת שעות. שעות. היה בודק את הבית מקצה לקצה, הכל. למה שעות? כי כמו שאמרנו, צריך לבדוק, כמו שהלכה אומרת, גם אם הבית הוא אמור להיות נקי. יש עוד הלכה מאוד חשובה, אנחנו מזכירים אותה כל שנה, וגם השנה בעזרה שנזכיר אותה, אומר השולחן ערוך, נוכרי שהפקיד את חמצו אצל ישראל. לא חמץ שלי, לא היה שלי אף פעם. יש איזה גוי, ביקש ממני טובה, שאני אשמור לו את החמץ שלו. זה לא שלי. התורה אמרה לו, יראה לך, נכון? זה לא שלי, זה שלו. אני רק שומר לו את זה. אם הוא חייב באחריותו מגניבה ועבדה, בין שהוא בביתו, בין שהוא בכל מקום בשבתו, חייב לבערו. אתה, ישראל, חייב לבאר את החמץ של אנוכי, או שתחזיר לו את זה. אל תשמע בבית שלך חמץ של גוי. למה אני מזכיר את ההלכה הזאת? אני מניח שאתם לא שומעים בבית שלכם חמץ של שום גוי, נכון? אבל אדם הולך למכור חמץ, אז אם הוא מוכר את החמץ לגוי, הנה עכשיו יש לך בבית שלך חמץ של גוי, זה יותר חמור מהחמץ שהיה של גוי לגמרי ואין פה מחירה בכלל, שהתורה, שהשולחן ערוך אומר אל תשמור אותו בבית שלך. פה זה יותר חמור, זה לא, זה שלך היה ושלך יהיה. אתה מותר לך לשמור בבית שלך חמץ של גוי? זה הרבה יותר חמור. מה אנחנו עושים? כדי לפתור את הבעיה הזאת, אנחנו בהסכם המכירת חמץ עם הגוי כותבים, אנחנו לא חייבים באחריות. אחריות שלך ידוג על החמץ. אנחנו מסירים מעצמנו את האחריות לחמץ הזה, אנחנו אומרים לגוי, דע לך אדוני, בשטר המכירה, אחריות היא עליך. אנחנו לא לוקחים אחריות. אם יסרף משהו, יגנב משהו, זה לא אחריות שלנו. בזה אנחנו פותרים את עצמנו מההלכה הזאת, אבל מוריי ורבותיי, אני אומר את ההלכה הזאת בשביל להזכיר שאדם צריך להשתדל כבר מעכשיו, לא להשאיר בבית שלו חמץ. ויגיד, אני, יש לי ארון עם ויסקיביטים ועוגות ופתיתים ומקרונים, ואת זה אני מוכר. כל הבית תקדם בחמץ, יש לך ארון מלא חמץ. בשביל מה? תשתדל לגמור אותו לפני פסח, תשתדל שלא ישאר חמץ בפסח. הרב היה אומר, מימונה, זה לא יותר. אז במימונה יאכלו דברים שהם לא חמץ. ואם מישהו מרגיש שזה פיקוח נפש, לאכול מופלטה במימונה, אז תיקח קמח כשר לפסח. קמח תוצרת הארץ. הוא קמח לא חמץ. קמח תוצרת חוץ, מה שקודם הקמח הלבן הרגיל, זה קמח שעובר שטיפה. זאת אומרת, הגרגירי חיטה עוברים שטיפה לפני התחינה. עוברים לטיטה זה נקרא, להוסיף בהם אחוזי לחות. לכן, הקמח הרגיל הוא לא קמח קשר לפסח. אבל קמח תוצרת הארץ, מה שמגדלים בארץ חיטה ומה שתוכנים, זה קמח שלא שוטפים אותו לפני התחינה. וקמח כזה, גם אם אתה לא משתמש בו, גם אם לא כתוב עליו קשר לפסח, אתה לא חייב לבאר אותו, מכיוון שהוא מוחזק כקשר. אז תשים אותו במדף, סגור אותו, אל תשתמש בו. הוא לא חמץ, זה כמו קופסאות שימורים שאין להם הכשר. הם לא חמץ, אתה לא משתמש בהם, אתה לא צריך לבאר אותם. אז קמח כזה אתה יכול להשאיר אותו. בקמח כזה אתה יכול במוצאי שבת לעשות איתו מופלטה או מה שאתה רוצה. עוד להזכיר הלכה, השנה, מכיוון שהשנה שביעי של פסח יוצא ביום שישי, צריך להזכיר, מכירת החמץ שאנחנו מוכרים היא מכירה. ואנחנו חוזרים וקונים, עושים עסקה מיוחדת, חוזרים וקונים את החמץ במוצאי שבת, קונים אותו מהנוכרי. אני קונה מהנוכרי את החמץ בשביל כל אלה ששלחו אותי למכור. להשתמש בחמץ בשבת זה פשוט חוכבית לולה. אתה מוכיח בזה שלא מכרת חמץ באמת. מי שמכר חמץ ממש ובשבת עצמה יוציא את המקפיא, יוציא משם פיתות שהוא מכר אותם או בירות שהיו לו או לא יודע דבר אחר חמץ, עוגות, והשתמש בהם בשבת. איך השתמשת בהם בשבת? הרי החמץ הזה מכרת לנוכרי. המכירה לא פוקעת מאליה. זה לא מכירה על תנאי. זה לא מתנה רק להחזיר. זאת מכירה, מכירה. הכי גמורה והחלוטה שיש. אין אחריות על החמץ הזה. אז אם זה החמץ של הנוכרי, ואתה בשבת משתמש בו, הרי גילית את דעתך שהמכירה לא רצינית. אז אם אדם משאיר חמץ בבית שלו, ובשבת שאחרי פסח, נכון יצא פסח, אבל החמץ הוא שלך? מה אתה אומר? סתם מכרת? אם אתה אומר סתם מכרת, זאת אומרת לא מכרת. זה חמץ שעבר עליו בפסח, אסור להשתמש בו. לכן הרב הלב שלמה אומר, שבת שאחרי פסח, אוכלים כאילו פסח. אתה לא יכול להשתמש בחמץ נגיד אני אשתם, איך? גם אם נעשה הסכם עם הנוכרי, זה לא יעזור. לא, למה זה? לא, לא יכול לעזור. מה, אני אקנה ממנו בשבת? אני לא יכול לקנות אותו בשבת. מתי אני אקנה? ביום בשביל פסח? אסור? זה פסח עדיין. אני חייב לקנות ממנו רק במוצאי שבת. לכן עד מוצאי שבת אסור להשתמש בחמץ בכלל. צריך לזכור את זה. ומי שרוצה מוצאי שבת, או מוצאי שביש לפסח בשנה רגילה לאכול חמץ, קודם כל הרב היה אומר, אין שום מצווה בתורה לאכול חמץ במוצאי שביש לפסח. אם אתה מאוד רוצה, אמרת לכם את הפתרון להשתמש בקמח תוצרת הארץ, שהוא לא חמץ, שהוא לא שוטפים אותו לפני כן, לא משתמשים בו בפסח, אבל במוצאי הפסח, במוצאי שבת, לקחת אותו, לעשות ממנו מופלטה, מה שרוצים. עוד כמה הלכות שקשורות לביור חמץ. אנחנו יודעים שחמץ בפסח אפילו באלף לא בטל. יש לזה הרבה סיבות, למה אפילו באלף לא בטל, הרי בדרך כלל בשר בחלב בטל ב-60, למה בחמץ בפסח אפילו באלף לא בטל? יש אומרים, בגלל שזה דבר שיש לו מתירים, תחכה שבוע, הם מתירים, אז למה אתה צריך לבטל אותו ב-60? יש אומרים, הרבה סיבות יש. בפועל, אנחנו מאוד נזהרים אפילו במשהו חמץ בפסח, הרשב"א אומר, חמץ יש בו משהו, שכשמנקים חמץ, מנקים את יצר הרע. ככה זה מובא, זה רשב"א, הוא פוסק הלכה, הוא לא מקובל, הוא לא הארי, הוא לא מסביר דברים על פי הפנימיות, אבל במקרה הזה הוא הסביר דברים על פי סודם. זה הטעם שבדבר. ובכל מקרה, מתי אנחנו אומרים שחמץ בפסח לא בטל אפילו באלף? כשיש ממשות של חמץ. אבל כשאין ממשות של חמץ, אלא רק טעם של חמץ, לא עוברים עליו, לא על בל ייראה, לא על בל יימצא, ונקרא לכם הלכה. חיטה שנמצאה בערב פסח בתרנגולת מבושלת. תרנגולת אכלה חיטים, חיטה אחת נמצאה בתוכה, כן? ולא ניקו אותה, בישלו את התרנגולת עם החיטה. עכשיו טעם החיטה עבר התרנגולת, נכון? כמו כל דבר שבישלו אותו אחד, הטעם עובר. לפני הפסח מישהו גילה את החיטה הזאת, הוציא אותה, זרק אותה לפח, שרף אותה. עכשיו, בתוך התרנגולת אין חיטה. מה יש? טעם חיטה. אומר השולחן ערוך, טעם חיטה, בטל ב-60. הטעם הזה, בטל ב-60. טעם, בטל. כך הוא כותב. אבל אם חיממו התרנגולת בפסח, בעוד שהחיטה בתוכה, חוזרת ליתן טעם בתוכה בפסח לאבא במשהו. זאת אומרת, אם בפסח עצמו הייתה חיטה, ובפסח עצמו את החיטה מצאת וזרקת, הרי החיטה העבירה שוב טעם, וזה כבר לא בטל. כי זה כבר במשהו. אפילו באלף לא בטל. אבל אם זה לפני פסח, הטעם, למה אין אף כמינה? אתן לכם דוגמה פשוטה. אני זוכר שפעם, בא מישהו בצפת, אני חושב, להכשיר כלים לפסח. היה נראה לי משהו חשוד. שאלתי אותו, למה אתה מכשיר את הכלים? אתה מתכוון להשתמש בהם בפסח? הוא אומר לי, לא. אני רוצה להכשיר אותם בשביל אחרי הפסח. אני אומר, למה אתה צריך להכשיר אותם בשביל אחרי הפסח? הוא אומר לי, יש בפנים חמץ בלוע. אמרתי, חמץ בלוע? חמץ בלוע לא צריך להכשיר. שים אותם בצד, אל תשתמש בהם. אין צורך להכשיר. מתי אתה צריך להכשיר כלים? כשאתה רוצה להשתמש בכלים האלה. כי חמץ בלוע, אין עליו דין, בא לראה ובא למצא. לא משתמשים בו, אבל אין עליו דין שבא לראה ובא למצא. ולכן אם יש לך כלי שבלה חמץ, תנקה אותו, שלא יהיה עליו חמץ בממשות, זה כן. אבל מה שבלוע בתוכו לא צריך להכשיר. שים אותו בצד, סגור אותו, תכתוב על זה חמץ, שלום עלייך נפשי. אבל אין צורך להוציא את החמץ שבלוע בתוכו. והנה גם דוגמה לגבי תרנגולת, שאם החמץ בלוע בתוכה, הוא בטל ב-60. אני מניח שלא תאכלו את התרנגולת הזאת, כי אנשים אומרים, תעשה לי טובה, לא רוצה להתעסק עם החמץ, גם אם זה בלוע. וכבר האריז"ל היה אומר, כל מי שמהדר בפסח, נזהר ממה שהוא חמץ, מובטח לו שלא ייכשל ביצר רע בכל השנה כולה, אז מי שמחמיר תבוא עליו ברכת השם. עוד הלכה שקשורה לדבר שלא צריך לבאר אותו. מהו? תרופות שיש לנו בבית שהם חמץ. יש, צריך לשים לב לגבי תרופות, יש הבדל בין תרופות, כל התרופות הרגילות, לבין סירופים. סירופים חמץ זה הדבר הכי בעייתי שיש. למה? כי חלק מהסירופ, הממתיק שלו עשוי מעמילן שנהיה בסוף ממתיק. הופכים אותו לממתיק, והעמילן יכול להיות עמילן חיטה. אם זה תירס, לא בעיה, אם זה תפוחי אדמה, לא בעיה. אבל אם זה עמילן חיטה, זה בעיה. ושם זה ממתיק, ואדם רוצה אותו, הוא לא נקרא חמץ נוקשה. אבל בכל התרופות האחרות, אם יש חמץ, זה חמץ נוקשה. מה פירוש חמץ נוקשה? חמץ נוקשה זאת אומרת, זה דבר שהוא לא ראוי לאכילה. דבר שלא ראוי לאכילה, נקרא לכם את לשון השולחן ערוך, דבר שיש בו תערובת חמץ ואינו ראוי לאכילה. מותר לקיימו בפסח. ולכן הוא אומר, ערבת העבדנים שנותנים לתוכה קמח ואורות. העבדנים, הכוונה אלה שמעבדים אורות, היו שמים אורות, וכדי שהאור יתעבד טוב, כן, יעבור את התהליך, שמים בתוך הקערה קמח. הקמח הזה הוא כבר לא ראוי לאכילה, למה האור נתן בו טעם רע וריח רע, ואף אחד לא יטעם אותו, לא יאכל אותו, לא שום דבר. אפילו נתן אותו שעה אחת קודם זמן הביור, הרי זה מותר לקיימו. למה? מכיוון שהוא לא ראוי לאכילה. אז זה נקרא חמץ נוקשה. הוא לא קשה, בפועל הוא רח, כן? זה מים. אבל זה נקרא חמץ נוקשה. אותו דבר, אומרים, המילן של התרופה, הוא נקרא חמץ נוקשה. למה חמץ נוקשה? מי יכול לאכול אותו? הוא מר. אם בולעים אותו, זה קשה. בכוונה עושים אותו מר. למה עושים אותו מר? עושים אותו כדי שאף אחד לא יאכל אותו לתאבון כסוכריות. סכנה, תרופות. אנחנו עושים אותו מר. אם אתה חייב, תיקח. לא חייב, אל תיקח. בכוונה עושים אותו מר. יכולים לשים אותו מתוק. בכוונה עושים אותו מר. עושים אותו בצורה מיוחדת שלא בטעות אנשים יאכלו אותו לתאבון. אז זה נקרא חמץ נוקשה. לאכילה אנחנו לא משתמשים בו, אלא אם כן אדם חולה, חולה באופן שאין לו תחליף. אבל לבער אותו מן הבית אין צורך, כי הוא נקרא חמץ נוקשה, וחמץ נוקשה, כמו שאמרנו עכשיו, הוא דבר שאין צורך לבער אותו לפני פסח. יש עוד שאלה מאוד חשובה, שהיא נפקמינה לכל ביעור חמץ, כן? ואנחנו כרבנים משתמשים בה הרבה פעמים, כשיש צורך. למשל, השאלה, אם יש בבית חמץ פחות מכזית, כמה זה פחות מכזית? כזית זה בדרך כלל 27 גרם. אם יש לי פחות מכזית חמץ, האם הדבר הזה חייב ביעור או לא חייב ביעור? שאלה, אז בשולחן ערוך כתוב כך, חמץ שבסדקי העריבה, העריבה זה קערה, והיום הקערות הן חלקות, מייצרים אותם מחומרים קשיחים. אבל פעם שהיו עושים קערות מעץ, וכשהקערה מתייפנת, אז נפתחים בסדקים. ולפעמים לאדם נוח שבתוך הסדק הזה נכנס חתיכת בצק, סתם את הסדק הזה, כן? אם יש כזית במקום אחד, חייב לבאר, הוא לא מתכוון להשתמש בקערה, כי יש בה חמץ, אבל הוא חייב לבאר, אם יש כזית, זאת אומרת, יש חור גדול בקערה, נכנס שמה בפינה כזית, חייב לבאר. ואם לאו, אם אין שמה כזית, וזה נועד לחזק את הקערה, אדם אומר, טוב לי שהבצק נכנס שמה, בטל במיעוטו. ואם לאו, חייב לבאר. רואים מכאן, שאם יש לך פחות מכזית, ואתה כבר לא רוצה להשתמש בו, אתה יכול להשאיר אותו שם. למרות שהוא לא נוקשה, אם תוציא אותו, תוכל להשתמש בו, אבל זה פחות מכזית, ואתה לא משתמש בו, והקערה אתה שם אותה בצד בה, אתה יכול להשאיר אותו. אומנם, אם זה בבית, דיינו בבית יש לו פינה אחת חצי כזית, פינה שנייה חצי כזית, כן? היו שני חצי זיתים בשני מקומות, כן? בבית, חייב לבאר, מפני שפעמים מקבץ אותם, אדם מטטה את הבית, יש חצי כזית פה, חצי כזית שם, אתה מטטה את כל הבית, שני החצאים מתקרבים אחד לשני, הנה יש לך עכשיו כזית במקום אחד. ואדם עובר עליו, ושהוא בא לראה, הוא בא למצא. אבל מתי? זה כאשר יש סיכוי שהם פעם תטטה אותם ותחבר אותם. אבל אם לא אין סיכוי, יש לך חצי כזית באוטו, חצי כזית בבית. אין סיכוי שיתחברו, אין חשש. מכאן דנו בזה הפוסקים בדיון ארוך, האם חצי שיעור אסור מן התורה, זה גם בא לראה ובא למצא, או רק באכילה. יש לנו כלל שאומר, אדם אכל לא עליכם חלב, נכון? אז הוא עבר עליו, חייב מלכות, חייב להביא קורבן. האדם הזה, אם אכל חצי שיעור, לא אכל כזית חלב, אכל רק חצי כזית חלב. הוא לא חייב מלכות, הוא לא חייב קורבן. רק אם הוא אכל כזית, אכל אוכל טרף, אותו דבר. רק בכזית הוא חייב, פחות מכזית הוא אסור. האם מותר לאדם לאכול חצי כזית אוכל, לא רוצה להזכיר את שמו פה עכשיו, אוכל לא כשר? הוא אומר, זה פחות מכזית. אני לא חייב על זה מלכות, לא חייב על זה איסור. מותר לאדם לאכול? הכלל הוא חצי שיעור אסור מן התורה. גם דבר שהוא לא חייב עליו, כי הוא לא אכל כזית, הוא רק חצי שיעור, הכלל הוא חצי שיעור אסור מן התורה. אבל בעניין בא לראה ובא למצא, זה לא באכילה. שם אמרנו חצי שיעור אסור מן התורה מתי, כשאדם אוכל אותו. אבל בא לראה ובא למצא, אתה לא אוכל אותו, הוא נמצא חצי שיעור, חצי כזית פה וחצי כזית שם. אז אומר, הפרי חדש כותב שחצי שיעור אסור מן התורה זה גם בא לראה ובא למצא. אסור לך שיהיה לך הבית חצי שיעור פה וחצי שיעור שם. זה אסור מן התורה. אבל כמו שיוצא מהשולחן ערוך וכמו שיוצא מכל הפוסקים, אין איזה איסור של אסור מן התורה. הרי ראית שאמרנו שאם יש לו חצי כזית בתוך הערבה, תקוע בפינה, למרות שהוא רואה באכילה, אבל אתה לא, אדם מתכוון לבטל אותו, הוא לא עובר איסור, משמע שזה אסור מסיבה אחרת. זה אסור שמה יצטרף. אבל אם לא יצטרף, אין בזה איסור. בתנאי שהוא לא משתמש. אבל הרב היה אומר, צריך להיזהר בזה. הרב באמת סיפר, אני זוכר שהרב סיפר סיפור, שפעם הוא נתן שיעור בכנסת טוויג בירושלים, והרב אמר שאם יש לאדם סידור, שהוא מברך בברכת המזון בשבת, או ביום חול, והסידור פתוח בשולחן, בשולחן יש אוכל, אז הוא אומר, צריך להיזהר לא להשתמש בסידור הזה בפסח, שמה יש בתוכו פירור חמץ, והוא יאכל אותו. היה שם מישהו בשיעור, אמר לו, כבוד הרב, מי יאכל פירור חמץ בתוך סידור? והיא אמרנו שפחות מכזית אין איסור, אז בשביל מה צריך לחפש את הפרורים האלה? הרב אמר, אין צורך לחפש, רק תיקח את הסידור הזה, סגור אותו, שים אותו בצד, אל תשתמש בסידור הזה בפסח. אחרי פסח תשתמש, אין בזה בעיה. פסח אל תשתמש בו. אתה רוצה דווקא להשתמש בסידור הזה? תעבור דף. ספרים אחרים, אדם נזהר כל השנה כולה לא לאכול עליהם חמץ, ואם הוא אוכל, הוא מנקה. אבל סידור זה דבר שמצוי בו חמץ. אותו אחד ששאל את השאלה, הרב אמר לו, הרב אמר, רב על הרב זה חומרות, מי נוהג בהם? אמר לו, הרב, אני אמרתי, תעשה מה שאתה מבין. כך הרב היה רגיל, אולי היה רגיל, אמר, קבלו דעתי. את דעתו. אמרתי, יש לך, אתה רוצה להסתמך על מי שמקל, תבוא עליך ברכה. מספר הרב, זה היה שיעור בשבת בצהריים. הוא אומר, למדנו את ההלכה, הפכנו דף, אותו אדם בשיעור יושב, הופך דף. מישהו לפניו כנראה באותו ספר, אכל פעם בסקילית עם סומסום. ונפל לו כמה סומסומים שם, ולא ניקה אותם. אותו אדם לומד, רואה שם סומסום, בלי לשים לב, שם טיפה רוק ביד שלו, הדביק את הסומסום, ובא לאכול אותו. והרב רואה, אומר לו, היי, ברכה! אומר לו, איזה ברכה, מה ברכה? אומר, אתה בא לאכול סומסום, תברך בורא פרי אדמה. אומר, אני לא בא לאכול סומסום, תראה מה יש לך ביד. הוא מסתכל, בלי לשים לב, ככה. אומר לו, הרב, למה הקדוש ברוך הוא עשה לך את זה? שתדע, אתה אומר, לא אוכלים גרגירים, הנה, כשאנחנו חוזים מלדך, שאתה תאכל בלי לשים לב. תראה, משמיים מזמנים לך, שתבין כמה חשוב לאדם להיזהר. תגיד, אני לא אקרא לי, אני קורא. אני אומר לכם, מוריי ורבותיי, דבר שכל שנה כואב לי מחדש. כל שנה. אני מזהיר את זה, ואני אומר את זה עכשיו, כדי שלא יש, שאני מקווה שהשנה לא ישאל את השאלה הזאת. כל שנה מתקשרים אליי בפסח או אחרי פסח, בדרך כלל בפסח, אומרים לי, הרב, הצילו! מה קרה, הצילו? הם קנו עוגות כשרות לפסח. יש עוגות כשרות לפסח. הלכו לסופרמרקט, ראו עוגה בהכשר, 1,000 הכשרים על השקית. האישה הייתה שמחה, הבעל היה שמח, אמר, או, יש עוגות כשרות לפסח, העמיסו 10 על העגלה. באמת, הראשונה, השנייה והשלישית היו בסדר, גם הרביעית, אבל או המוכר בכוונה או לא בכוונה, התערבב לו שם בתוך הרמה, חלק עוגות כשרות, חלק עוגות לא כשרות. חלק חטיפים כשרים, חלק חטיפים לא כשרים. אז הרבנות הראשית כבר קבעה, תעשה אותם בצורות שונות, בצבעים שונים, אבל אדם ממהר, אין לו זמן, ערב פסח, מעמיס 10 על העגלה. מביא את זה הביתה, שם את זה בארון, ואז בפסח, מוצאים מהארון, אנשים פתוחים, הכל כשר, פורסים את העוגה, אוכלים חצי, פתאום רואים זה חמץ. אנשים מתקשרים, הרב, אכלנו חמץ בפסח. חודש ניקינו את הבית, חודש קיצר שצחנו שיניים, חודש עשינו כל המאמצים, קיינו את האוכל הכי כשר, והנה נכננו באכילת חמץ בפסח. זה יכול לקרות, וזה קורה לצערי כל שנה. אני מזהיר ואומר, כל אדם בבית שלו, בזמן בדיקת חמץ, תבדוק את המוצרים. אל תקבלתי אחד, הוא טוב, גם השני בסדר. לא. תבדוק, עוגה, עוגה. תבדוק, שקית, שקית. תבדוק, אבקת מרק, אחד, אחד. פעם אישה אחת אמרה לי, עשתה, קנתה כמה שקיות של אבקת מרק, שניים רק עכשיו לפסח, השלישית הייתה לו חמץ. ממנה עשתה את הארוחה בליל הסדר. זה אותה צורת שקית, אותה צורה, אותו צבע. אתה, הבעל, שעושה בדיקת חמץ, תבדוק את כל השקיות של האבקת מרק. מישהו משתמש. תבדוק את כולם. זה חלק מבדיקת חמץ. שלא ייווצר מצב שאחר כך יצטרכו לשאול שאלה מה עושים עם המרק, מה עושים עם הכלים, מה עושים עם מי שאכל. וזה דבר לצערי מצוי. אני אומר לכם, אין שנה לצערי ששאלה כזאת לא נשאלת. אז אני מזהיר כאן לכל האנשים, אל תגיד לי זה לא יקרה, תעשה, בשביל זה המציאו את הבדיקת חמץ, שלא יקרה לך דבר כזה. כן. טוב, רבי רבותיי, יש הרבה הלכות שקשורות לפסח, אנחנו רק נוגעים בקצה, אני רק אזכיר אולי עוד הלכה מאוד חשובה, אנשים שואלים אותה הרבה תמיד, אוכל לדגים, אוכל לכלבים, אוכל לחתולים, אוכל לאוגרים, אוכל לכל מיני בעלי חיים, הלכה המפורפת בשולחן ערוך, אסור לתת להם לאכול חמץ. שם אני אומר, אדם, מה, הכלב המתוק שלי לא יאכל חמץ? יאכל בשר, לא יקרה לו כלום. אלפי שנים כלבים אכלו בשר ולא מתו. גם חתולים ולא מתו. גם דגים יכולים לאכול בשר טחון, הם מאוד אוהבים את זה, אולי יותר בריא אפילו מהאוכל המיובש. אסור להחזיק אוכל חמץ לשום בעל חי. מעכשיו, תבדוק, תראה איזה דבר הדגים שלך אוכלים. תראה שהם אוהבים גם דברים אחרים חוץ מהאוכל המיובש שהוא חמץ. את האוכל הזה צריך לבאר בביאור חמץ. לבאר בביאור חמץ. ואם מדובר באוכל של כלבים וחתולים, תמיד להזכיר את מה שהרב סל היה אומר, תשים לב גם כן שהוא לא מעורב בשר וחלב. כי בשר וחלב זה גם איסור הנאה, אסור אותו גם כן בימי כל אופן הכולה. זה איסור הנאה, בשר וחלב. שאר הדברים טרפים לא איסור הנאה, בשר וחלב איסור הנאה, אבל חמץ הוא בוודאי איסור הנאה. ואסור אדם להכיל את בעלי החיים שלו בדבר שהוא חמץ. חלק מבדיקת חמץ זה גם לבדוק את הדברים הללו. מוריי ורבותיי, קהל קדוש, אנחנו לומדים את ההלכות. וכשהרב היה תמיד היה אומר, לומדים את ההלכות, נבראים מלאכים ששומרים עלינו. אדם עושה את ההשתדלות שלו מלמטה, הקדוש ברוך הוא עוזר לו מלמעלה. אתם יושבים פה, לומדים את ההלכות, הקשבתם, למדנו חלק מההלכות, תשתדלו, תתאמצו, אדם מתאמץ מלמעלה, עוזרו לנו מלמעלה, יהי רצון כשאנחנו יעזור לנו שלא לקשל בטיפת חמץ ונזכה לגאולה השלמה בקרוב, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך חרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.
יגדל ויקדש שמו רבה. אמן.